אז אמרנו שננסה ככה להתחבר אל המקום הזה של חנה, ובעיקר מה שדיברנו שבוע שעבר זה באמת להבין באיזה קרקע חנה צומחת, מי שזוכרת. ממש דיברנו על המציאות שהייתה אז בעם ישראל, מציאות של ממש המתנה, אפילו קראנו לזה לא רק המתנה, אלא קראנו לזה עקרות, שעם ישראל נמצא אחרי 40 שנה במדבר, נכנסים לארץ לדור יהושע, כיבוש הארץ, המלחמות, המאבקים, ההנהגה של תקופת השופטים, שהזכרנו את זה, שזאת הייתה תקופה מאוד ארוכה, 400 שנה, שעם ישראל מחכה, אבל הוא לא רק מחכה, אלא הוא גם נופל, והוא מתקדם, ויש מציאות ממש שמחכה לשלב הבא, ריבונו של עולם, מה השלב הבא? ואנחנו גם זוכרים את זה, עוד מעט אחרי ששמואל עולה, מי שזוכרת מהבקיאות בתנך, נכון? כששאול עולה למלכות, זאת בקשה של עם ישראל, מלכות שאול היא מלכות זמנית, כיאה לבני רחל, ורק אחריה מגיעה מלכות דוד. אני מביאה את הפרט הזה גם כדי שנבין כמה המציאות הזאת שחנה ואלקנה חיים בה, זאת מציאות חסרה. אני חושבת, קצת זה עלה בסוף השיעור, שזה יכול לתת לנו הרבה כוח בדור שאנחנו נמצאים בו, כי אנחנו ממש יכולות להסתכל על התקופה שגם אנחנו נמצאות בה, כאילו הקדוש ברוך הוא שכח אותנו. 2000 שנות גלות היו, נגמרו. ניסי ניסים של הקמת מדינת ישראל, וואו. בטח אתם מקרות השיר הזה, אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, נכון? זה ממש, תראו איך זה מקביל לתקופה של חנה ואלקנה. יצאו מהמדבר, נכנסים לארץ ישראל, וכלום. לא בכלום. עבודה זרה, התרחקות מריבונו של עולם. אם נעשה את ההקבלה לדור שלנו, ברוך השם, אור וחושך משמשים בו ברבוביה. מצד אחד יש כל כך הרבה תורה, אתם הראיה לכך. כל כך הרבה תיקון, כל כך הרבה חסד. מצד שני, כל כך הרבה בלבול, כל כך הרבה זהויות, הגדרות, תובנות חיים בסיסיות שנשברות אחת אחרי השנייה, וממש יש ציפייה למשהו חדש שיצמח, לתורה גדולה, למשיח. משיח זה מלכות בית דוד בעצם, זה מה שאנחנו מתפללות, נכון? צמח בית דוד תצמיח. בזה המציאות בתקופה של חנה, וחנה היא ממש תמונת מראה לזה. חוויית החיים שלה, עכשיו זה לא רק תמונת מראה לזה, זה העבודה הפנימית שהיא עושה, ונדבר על זה בעזרת השם היום. דיברנו על זה שחוויית החיים של חנה, אמרנו שהרב אבינר קורא לזה סיבוך בתוך סיבוך. היא הכרה, יש לה צרה בתוך הבית, היא 19 שנה הכרה. המציאות של עם ישראל זה סיבוך אחד, זה שהיא הכרה זה סיבוך שני. פנינה שיושבת ומצמצמת את שמחת חיים של חנה, זה סיבוך שלישי. וכל דבר כזה הופך בעצם, ואני חושבת שככה בקטנותי, אני אומרת מה אנחנו יכולות לקחת מזה, לא יודעת, כל אחת תיקח מה שהיא רוצה, אבל אני מסתכלת על עצמנו ועל עצמי, ואני אומרת, מה אני יכולה לקחת מהמציאות חיים הזאת, שאנחנו יודעים, בא לאדם ניסיון, נכון, חז"ל אומרים, מה הוא צריך לעשות? מה? כן, יפשפש במעשיו. באים לאדם איסורים, ככה חז"ל אומרים, יפשפש במעשיו. ותראו, עכשיו בעזרת השם נראה את זה, באיזה גדלות חנה עושה את זה. באים לאדם איסורים, היא לא מתרסקת. היא מתרסקת. וואי, איזה בסה שלא הבאתי תנ"ך, יש להם אישי אולי במקרה? כן, אפשר? תודה, סליחה, בבקשה, וחוב. מה זה באים לאדם איסורים יפשפש במעשיו? אנחנו יודעות את זה, כולנו, אני מניחה שכל אחת בחיים שלה היא חוותה איזה משבר אחד או שניים, איזה קושי, תודה, איזה קושי אחד או שניים, נכון? אני יכולה מצד, ותדעו לכם שזה מדהים, גם בפסיכולוגיה ממש רואים את זה, שזה היום המושג הזה של חוסן נפשי, שזה המדד, זה בכלל לא משנה מה סיפור החיים של האדם, בטח שזה משנה, אבל זה לא מה שיגרום לבן אדם לצמוח מהמשבר שהוא חווה, או ליפול מהמשבר שהוא חווה. לפעמים רואים אפילו שני ילדים שגדלו באותו בית מורכב וקשה ומפורק, אחד חי חיים מדהימים, השני מתגלגל מבעיה לבעיה. מה ההבדל? איפה אני? מה זה היפשפש במעשיו? איך אני מסתכלת פנימה? מה אני עושה עם הקושי הזה, עם המשבר הזה. ואני חושבת שחנה פה היא ממש מלמדת אותנו לימוד מאוד מאוד גדול, ואולי נזכיר את זה לעצמנו, רק שבוע שעבר קראנו את זה, את המדרש הזה משיר השירים, נכון? למה נתעקרו האימהות שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן ומתאווה לשיחתן? ואולי אנחנו יכולות ננסה להבין את זה ככה יותר לעומק טיפה, שהקדוש ברוך הוא לא בא איתנו חשבון, בוא נעשה ניסוי בעכברים, נראה איך הם מתמודדים כשקשה להם. חלילה, חס וחלילה, זה ממש לא. הקדוש ברוך הוא, מה זה מתאווה לתפילתם? הקדוש ברוך הוא נותן לנו במה בדיוק לעבור את המסלול הזה שחנה עוברת. להתעלות, להביא לעולם את שמואל הנביא שמצמיח קרן דוד עבדך. זה הפוטנציאל, בגלל זה הדברים האלה נכתבים בשבילנו. כדי שכל אחת ואחת מאיתנו תזכור שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של אמהות. גם אנחנו, נכון, באנו לפה לחברון להתחבר לאמהות. יש בנו את התכונה הזאת. כשבאים עליי איסורים, אני רוצה להתחבר למקום הזה של חנה, שהיא הופכת את האיסורים, זה אפילו לא למקפצה, זה לאיזשהו תהליך פנימי של בניין פנימי, שאחרי זה כמה אור הוא מופיע בעולם כולו. ולפה אנחנו רוצות להתחבר. אז אמרנו קודם כל, שחנה ממש, טוב רגע, בואו, יש פה, אתם רואות מקור 6, אולי שנייה נקרא את התפילה של חנה, ואז נסתכל על זה, בסדר? אני אקרא לכם. נכון, ואז, מי שרצה לי משהו? לא, סבבה. כתוב שחנה בא, שהם באים בעצם למשכן, ואז חנה בוכה, אני אקרא לכם, טוב, ויהי היום, ראש השנה, והיזבח, נכון, אמרנו שדעה אחת בזוהר אומרת שויהי היום זה ראש השנה, היום שבו חנה התפללה, דעה שנייה אומרת שזה היום שבו היא נפקדה. אז לפי אחת מהשיטות, ויהי היום זה ראש השנה, והיזבח אל קנה, ונתן לפנינה אשתו ובכל בניה ובנותיה מנות. ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, והשם סגר רחמה. אז אנחנו רואות באמת שמצד אחד כמה אל קנה, קצת דיברנו על זה שבוע שעבר, איזה זוגיות מדהימה יש להם. הוא לא נוטש אותה, הוא ממש ממש רואה את הצער שלה, את הקושי שלה. זה גם הקושי שלו, ברור, אבל בסוף יש לו בנים. זה באמת, יש פה איזושהי בחינה כזאת, שחנה היא בודדה. הרב סולובייצ'יק, הוא כותב את זה הרבה, על הבדידות בסוף של האדם מול ריבונו של עולם. לא בדידות במובן הכואב, שנכון, בדידות היא מילה כזאת, היא ממש קשה. היא עושה לנו ישר אסוציאציות לא טובות, אבל כשהרב סולובייצ'יק מדבר על זה, הוא לא מדבר על האסוציאציות הלא טובות של הלבד, אלא הוא ממש שם את זה במקום של אני מול קוני, הבלעדיות הזאת של הלבד, נכון? שבסוף יבאים לאדם איסורים מפשפש במעשיו, זה לא משהו שעושים באולמות, זה לא משהו שעושים אפילו עם חברותה, זה משהו שכשאני מבינה שהקדוש ברוך הוא זה מקור החיים שלי, זה מקור, המקור לנשמה האלוקית שאני מפעמת בקרבי, אני לא לבד. יש לי תמיד שותף. ואלקנה, עם כל הרצון שלו להתחבר לקושי של חנה, הוא נותן לה מנה אחת אפיים. הוא אומר לה, הנה אני איתך, את כל כך חשובה לי, את כל כך יקרה לי, יש לך ערך בפני עצמך, גם אם את לא אימא, גם אם את לא מצליחה להביא חיים לעולם, ועוד שנייה נדבר על זה, למצות את התכונה המיוחדת שלך בתור אישה, בתור אימא, לא רק בתור אישה, אלא בתור אימא. הוא ממש איתה. ומה? וכי עשתה הצהרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר השם בעד רחמה. וכן יעשה שנה בשנה מידה על אותה בבית השם, כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל. אבל חנה עדיין מרגישה את המרירות, את הצער, את הבדידות הזאת, שאתם מכירות את המושג הזה, תקרת זכוכית, כאילו יש מעלייך משהו שחוסם אותך, ואת לא מצליחה, כמה שאת מנסה, עם כל כלי הנשק, עם כל התפילות, 19 שנה, זה לא עובד. בתבכה ולא תאכל. ואומר לה אלקנה, אישה חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ומה אתם אומרות, זוכרות? מה התגובה של חנה אחרי שהוא מנסה לעודד אותה? יש לך אותי. זה באמת יפה מצידו. חלילה, אנחנו לא בביקורת כלפי אלקנה, לא התייחסת אליה. אין שום ביקורת אצל חזל על מה שאלקנה עונה. הוא באמת עושה מעל ומעבר כדי להיות איתה. אבל זה לא זה. זה לא מספיק לחנה, היא רוצה יותר. ואז ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם, והיא מרת נפש ותתפלל על השם ובכו תבכה. מה הפסוקים מגדירים לנו? איך הם מגדירים לנו את המצב הנפשי של חנה? לקרוא לכם עוד פעם? מה? מרת נפש. מה זה מרת נפש? מה זה במילים שלנו? מה? עצובה? זהו, רק עצובה? לא. מרת נפש, וואי, זה מרירות. זה ביטוי ממש, נראה לי... מה, תגידו אתם, מה זה עושה לכם? איזה... מה? שחור, כן, ממש. לא יודעת אם היא הייתה בדיכאון, לא נשלח אותה עכשיו לפסיכולוג קליני, שיאבחן אם כן או לא. אבל זה, במה אנחנו יודעים, נכון? אדם עומד בתפילה, במה הוא צריך לעמוד? מתוך מה הוא צריך לבוא להתפלל? שמחה, נכון? כתוב על שאול, שכשהוא היה לו את הדכדוך הזה, הוא היה מביא את דוד כדי לנגן לפניו. אין נבואה, תפילה, כל המצוות שלנו, עכשיו זה מה שקראנו בפרשות האחרונות של ספר דברים. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. יש על זה דיון בחז"ל, איך אפשר ללמוד מחנה תפילה? כל הלכות תפילה של תפילת לחש נלמדות מחנה. כשהעמדה הנפשית שלה היא מרת נפש. זה לא הגיוני. איך אנחנו יכולים לקבל ממנה? כשמה שהיא באה ממנו זה מרירות. מה אתם אומרות? היא הייתה, והיא מרת נפש. ותתפלל על השם. אז תדעי לך שחז"ל באמת הם אומרים שזה יחידני. באמת לא מגיעים לתפילה מתוך מרירות נפש. אי אפשר, זה לא תפיל. ברור שלפעמים אנחנו נמצאים במצב קשה, אבל אולי אני אספר לכם סיפור. שפעם שמעתי אותו מבחורה צדיקה מתוקה, מהממת, באמת, שהשם נתן לה ניסיון ממש קשה, בעלה נהרג בפיגוע, וממש היו נישואים מעט מאוד זמן. היא עשתה כזה שיחה בימים של בין יום העצמאות, ואז ממש כשלמדתי את זה, אז ממש כאילו שמעתי אותה אומרת את זה מילה במילה, והבנתי פתאום מה כתוב כאן. וגם הפרשנים אומרים על זה אחר כך. והיא סיפרה, והוא נהרג ממש, הם בקושי היו נשואים שנה אפילו, והוא נהרג בפיגוע ירי. והיא אמרה, כששמעתי את זה לא ידעתי מה אני שומעת, אבל מסתבר שזה מה שהוציא אותה מתוך המצב הקשה הזה שהיא הייתה בו. היא סיפרה שכשהיא הייתה קלה ולמדה לחתונה, אז המדריכת קלות אמרה לה, תקשיבי, נשים דמעתן קלה, נכון? דמעתן מצויה. לא קלה, דעתן קלה, אבל דמעתן מצויה. ותבכי הרבה. בסדר, אנחנו נותנת את זה על עצמנו גם לפני שהתחתנו, לא? פתאום את מדברת, הקול שלך נשבר, מתחילה כבר, לא יודעת מה קרה, ישר מתחילים לבכות. לא כולם ישר, אבל הרבה. אבל כן, הצד הזה של בכי הוא יותר דומיננטי אצלנו. והיא אמרה, אתם כמובן תיפגעי מבעלך. ככה זה, חוק המציאות, שני אנשים שונים כל כך, מתחתנים. כמה שאוהבים אחד את השני, כמה שרוצים טוב אחד לשני. יש כל כך הרבה ציפיות לא ידועות לעצמי אפילו, אני אפילו לא יודעת שזה מה שאני מצפה. ובטח איך הוא ידע שזה מה שאני מצפה. אז הוא מצפה למשהו אחר בכלל, ועושה משהו אחר, או אומר משהו אחר, ואני מבינה את זה מכיוון אחר. בטוח תיפגעי, בטוח תצטערי, בטוח תבכי, בטוח תכעסי. זה חלק מהשונות הזוגית שבונה את השותפות הזאת, העבודה, התקשורת, לא רק הבכי, מה שקורה אחר כך. והיא אמרה לה, לבחורה הזאת, אבל תמיד תסיימי את הבכי שלך בתפילה. נכון, אנחנו יודעים, הכניסו רחמים, הכניסו תפילותינו, כל שערי דמעה לא ננעלו. בכי יכול לבוא מכל מיני מצבים נפשיים, של כעס, של תסכול, של מרת נפש, של עצבות, של בדידות, של ייאוש. השאלה, איפה אני נשארת? אם אני נשארת רק בבור השחור, במרת נפש, שמציאות החיים המזעזעת שנקלעתי אליה, שהקדוש ברוך הוא הביא אותי אליה, ואני רק נשארת שם עם הכעס, עם המרמור, או שאני הופכת את זה לתפילה, שערי דמעה לא ננעלו, שאני, הקדוש ברוך הוא, מתאווה לתפילתן של אמהות, שאני מבינה, לא רק בשכל, אלא בלב, במציאות הזאת של החוסר, שכל חוסר שנוצר במציאות, זה פתח בשבילי להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא ככספומט, נו, תביא לי, מה קורה, למה לא קיבלתי? לא, אלא באמת ממקום שכל מה שיש לי בעולם זה את בורא עולם. ואני באה מולו ואני משתפת אותו ופורסת לפניו את מה שאני מרגישה, וממש ממש מתחברת למקום הזה של תפילה, של חיבור לריבונו של עולם. וחנה, זה התהליך שהיא עוברת. זה התהליך שהיא עוברת, והיא מרת נפש ובכו תבכה, והיא מרת נפש ותתפלל על השם בבכו תבכה. היא לא משאירה את עצמה במקום של המרירות. היא הופכת את המרירות שלה לתפילה. עכשיו בואו נדייק פה בפסוקים. מה זה ותתפלל על השם? את, איך את מתפללת? אני לא מתפללת, יש לי פטור. אל השם, נכון? אנחנו לא מתפללים, מה זה להתפלל על השם? בדיוק. היא מתפללת על העקרות של האומה. היא הופכת בסוויץ' הזה שהיא עושה, שהיא הופכת את המרירות נפש שלה לתפילה, היא מצליחה להתחבר לריבונו של עולם. היא מצליחה להתחבר למציאות של עם ישראל כולו. זה כבר לא חנה בן אדם פרטי שאומר, וזה כן, זה היופי בזה. זה הגדולה של חנה. שהיא לא שוכחת לרגע את המקום הפרטי שלה. אבל היא מצליחה, כמו שהם מביאים קורבן, נכון? הקורבן שהוקרב על המזבח, מה האדם מקריב? כביכול את עצמו. זה מה שהיא עושה כאן, נכון? כשאנחנו, הלוואי שנזכה, להקריב קורבנות, האדם היה עושה וידוי על הקורבן, במעלה את הקורבן על המזבח כאילו הוא מקריב את עצמו. וזה מה שחנה עושה. היא הופכת את כל ההתרחשות הנפשית שלה, הפנימית שלה, להיות תפילה על ריבונו של עולם. בואו נקרא את זה טיפה בפנים, בסדר רגע, בואו נבחר מה. אמנם, אתם רואות, ב-6 זה נפש החיים, זה ספר מאוד מאוד פנימי, אל תחשבו שאני מבינה מזה משהו טוב, ננסה להריח, להתבשם ממה שכתוב כאן, של רב חיים מוולוז'ין. אמנם תכלית הכוונה צריכה שתהיה רק צורך גבוה, כי במקום שיש חילול השם מתברך, כגון צרת כלל ישראל, כאמור, עם השם אלה, והם עמוקים ומעונים, מחויבים לבקש ולשפוך שיח לפניו התברך שמו, על חילול שמו יתברך, ואך למען שמו יעשה. זה מה שהוא אומר, קודם כל הוא מתחיל במה לומדים מחנה, ואז הוא יספר לנו איך הוא למד את זה ממנה. וגם היחיד על צערו, אף אם אין חילול השם בדבר, יש מקום גם כן לבקש לפניו יתברך, על גודל הצער של מעלה. בזמן שהאדם שרוי בצער למטה, כמאמר חז"ל במשנה, בזמן שהאדם מצטער, שכינה, מה לשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. והנה, עכשיו, כאילו זה היה צריך להיות, אבל זה הסדר של הנפש החיים, מה אני אעשה? כאילו עכשיו הוא מסביר לנו מאיפה הוא לומד את זה. והוא שדרשו חז"ל בחנה, והיא מרת נפש ותתפלל על השם, שהתיחה דברים כלפי מעלה. רצו לומר, הגם שהיא עצמה הייתה מרת נפש, על כן השליחה צערה מנגד, ולא אכפת לה להתפלל על זה כלל, אלא שהתיחה דברי תפילה לפניו התברך שמו על הצער של מעלה, הנעשה מחמת שהיא שרויה עתה בצער. מה הנפש החיים אומר לנו? מאיפה? אחר כך הוא לומד מזה, שכשהאדם מתפלל על עצמו, הוא יהפוך את זה לתפילה על השם. אני לא מתפללת רק על עצמי של איזה בסה שלא התחתנתי עדיין, בסדר? שאני בדייטים אחד אחרי השני, וזה נמוך, וזה גבוה, וזה מצחיק, וזה אין לו חוש הומור, וזה חושב שהוא מצחיק מדי, לא יודעת, כל אחת עם מה שהיא מתמודדת. אני לא מתפללת רק על עצמי, נו, הקדוש ברוך הוא, בא לי כבר ללכת לאיקאה עם האשראי, להשתולל, לראות את כל הבית שלי, קדימה. לא, גם, לא, לא, גם, אבל מתוך מה התפילה שלי צומחת? ריבונו של עולם, תראה כמה משפחה בעם ישראל זה דבר יקר לך. כמה משפחה בעם ישראל צריכה להיבנות ממקום נכון, ממקום אמיתי. זה מה שאני רוצה, שיהיו עוד בתים בעם ישראל, שיהיו בתים טובים, אמיתיים, שהם יהיו מגדל של אור בעולם, לבטא את השם שלך. תן לי גם, תעזור לי. אני הופכת, ושוב, אני חשוב לי שזה יהיה ברור לנו, שאני לא מתעלמת מהצרכים הפרטיים שלי. ממש לא. מה? את צודקת שזה... בטח, בטח, לגמרי. אבל מרת נפש זה מקום מדוכא. בסדר? זה כבר ממש הלמטה של התחתית. ומה זה כשחזל אומר לנו, מה, טוב, אז אני אלחץ על הכפתור, טרינג, עכשיו אני שמחה, יאללה, בואו. לא, אני חושבת שהם מתכוונים לאיזושהי עמדת נפש כזאת, שאני באה עם אופטימיות לחיים, שאני יודעת שיהיה תיקון, שאני יודעת שהמציאות, הקדוש ברוך הוא, מתקן אותה בסופו של דבר, גם אם עכשיו אני לא רואה את זה. ויכול להיות שזה גם ייקח עוד שנתיים, עד שאני אראה את זה, בעזרת השם, אני מקווה שלא יותר מדי זמן. בסדר? אבל יש אמון בתיקון. יש אמון שהמציאות, הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, והמציאות היא הולכת לקראת תיקון. אני חושבת שזה מה שחז"ל מתכוונים. זה מקום של שמחה. זה מקום שאני יודעת שיש לי מקום בעולם של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא שוכח אותי. ברור שהרבה פעמים אני באה מתוך עצבות. מה זה? אבל שוב, העצבות היא זמנית, היא לא מציאות נפשית. וכשחנה אומרת, ואם מרת נפש, אם אנחנו גם מעיינים בפסוקים קודם, היא כאילו אומרת, די, די, נשבר לי כבר, אין, לא יצא מזה שום דבר. בסדר? זה ההבדל, שהיא כאילו כבר באה, שהם מזהים את המקום של חנה, כשהיא כבר ממש במקום מיואש, שלא יודעת מה יצא מה... והיא מצליחה להפוך את זה למקום של תפילה. כן, לגמרי. אני חושבת שבימים שלנו, אנחנו עוד, כאילו עכשיו באלול, אנחנו עוד יותר יכולים להבין מה זה תקווה. תקווה זה תשובה. זה שיש לנו אמון שהעולם הזה הוא הולך אל הטוב, ושכל מעשה הוא מתוקן. כל מעשה הוא יכול לתקון. אין מציאות בעולם הזה כמעט לגמרי. גם יהודי שחלילה לא יודעת, חצה את הקווים, הוא, אם יש תשובה אמיתית, נכון? אולי לימדו את זה פה, אפילו על רבי אליעזר בן דורדיה, נכון? שבכה עד שיצא נשמתו והתקבלה התשובה שלו. בסדר, את הקדנציה שלו פה הוא סיים, אבל הוא סיים אותה פה בתשובה. אין מציאות כמעט שהיא לא יכולה להיות מתוקנת. והמקום הזה, כשאני באה מתוך עמדת נפש של תקווה, של תשובה, של תיקון, זה יוצר אצלי, אני חושבת, מה זה, שוב, שמחה זה שייכות, זה מנוחת נפש, שאני רוצה להגיע אליה, שאני אהיה בסדר. פעם יש לי שכנה ממש מיוחדת, הייתה, אנחנו רואה שכנים שלה, אישה מבוגרת, היא סבתא של אייל יפרח, והיא גם עברה בחיים שלה, אתם מבינות מן הסתם, לא מעט, עדי צוחקת. כן, אז כל הזמן הייתי אומרת לה, וואי, אילנה, מאיפה יש לך כוח כל הזמן להתפלל? אין, היא... על הציר מערה קריית ארבע, זה כל שנייה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? יהיה טוב, בטוח יהיה טוב. אני לא יודעת מתי, אבל כאילו את לוקחת מהסבתות את האמונה התמימה הזאת, יהיה טוב. עכשיו איך, כמה, למה, כמה תהפוכות אני אצטרך לעבור עד אז, זה תלוי בי. אם אני הופכת את האיסורים שלי לתפילה. בסדר? קבע. בסדר, אז מה הנפש החיים אומר לנו פה? באי מרת נפש ותתפלל על השם שהתיחה דברים כלפי מעלה. למרות שאני מרת נפש, אני מתפללת על הקושי שלי, על הצער שלי, על המקום שאני חסרה, אבל בתוספת. ריבונו של עולם, זה בשבילך. אני לא עובדת על עצמי. זה לא טקטיקה כזאת שיווקית, איך לשווק את התפילה שלי. אני יוצרת אצלי, זה מה שאנחנו לומדים מחנה. ממש מקום פנימי, כמה הקושי שלי זה חיסרון בעולם. זה מה שהוא אמרנו, כשאדם מצטער, שכינה, מה היא אומרת, קלני, זה כאילו ביטוי של צער. שהקדוש ברוך הוא משתתף עם האדם בצער שלו. מה? שכחתי, אני לא כתבתי לי את זה פה, אבל אני זוכרת שזה ביטוי של צער, אני אבדוק. נגיד לשירה שתשלח לכם בהודעה. בסדר? ואז מה? חז"ל אומרים לנו משהו מדהים על התפילה של חנה. הם אומרים, חנה, הנה בוא נקרא את זה. רגע. מתידור נדר ותאמר, השם צבאות, אם ראה תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. הבת שלי הם גם לומדים בנביא שמואל, ואז היא חזרה מזועזעת. איך אני עושה את זה? מה היא עושה? כן, 19 שנה, שמע ישראל, את מחכה לילד. עוד לא קיבלת אותו אפילו, הוא אפילו עוד לא שלך. מי הבטיח לך שהתפילה שלך תתקבל? היא עוד לא יודעת, היא רק מוציאה את זה מהפה. אבל תראו לאיזה מדרגה היא מגיעה. איזה שלמות בתוך הרצון שלה, שהוא רצון אלוקי. והיא אומרת, הבן הזה הוא בכלל לא שלי. כל בן הוא בכלל לא שלי. אני רק חושבת שהילדים שלי הם שלי, וכל הזמן אני אדחף אותם מתחת לכנפיים שלי, ואשמור עליהם ועשה, מייעשו את כל מה שאני אומרת. כל בן הוא בכלל לא שלי. כל בן הוא רק של השם, אנחנו פיקדון כאן. אבל אצל חנה זה כל כך ברור. זה כל כך ברור, המקום הפנימי שלה. אתם זוכרות את המדרש הזה שהייתה יוצאת בת קול ומפוצצת ואומרת, יהיה בן ששמו שמואל והוא... עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל, וכל אישה הייתה יולדת בן וקוראת לו שמואל, והיו רואים את מעשיו ואומרים, זה לא מה שהבת קול התכוונה. חנה היא מצליחה להיות במצב שהיא כל כך מזוהה עם הרצון האלוקי שעם ישראל כולו יתעלה, והיא אומרת הבן הזה הוא בכלל לא שלי, הוא ביטוי למה? חזל אומרים משהו מדהים, הם אומרים חנה בתפילה שלה היא מתעלה למדרגה כל כך גבוהה, היא מחדשת שם השם במציאות. עד הרגע הזה לא נקרא שם השם השם צבאות בשום מקום, היה אלוקים, היה י' כ' ו' כ', היה השם. אני לא כל כך מבינה בענייני שמות הקדוש ברוך הוא, תסלחו לי, אני לא באמת רבנית. אבל בואו ננסה קצת להבין מה זה השם צבאות. היא ממש, וזה בדיוק, חזל אומרים שם השם שחסר בעולם. מה זה שם השם שחסר? זה גילוי אלוקי שעכשיו נולד במציאות כדי לרומם את עם ישראל למצב של מלכות. חנה היא כל כך מתאימה. מתאימה את עצמה, עושה כזאת עבודה פנימית, להרגיש מה חסר במציאות, ללדת מתוכה, אתם מבינות, לפני שהיא יולדת משמואל, את שמואל, היא יולדת בתוכה מציאות של מלאות, של שם השם בעולם, של השם צבאות, בואו נקרא את זה. נמחק לי, אבל זה מצד, כאילו המספר, מצד שמאל למטה. אמר רבי אליעזר, אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקרא לו להקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאה חנה וקראתו צבאות. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? היא מסתכלת על הסינים והיפנים, נכון שיש להם שם בכלל אינפלציה של ילדים. היא מסתכלת על כל הילדים המסכנים שנולדים ואף אחד לא מטפל בהם ולא רוצה אותם. היא מסתכלת על כל המציאות כולה. שהיא מלאה חיים, והיא אומרת, ריבונו של עולם, בן אחד, אתה לא יכול לתת לי? מה, נגמר לך במלאי? שכחת אותי? מה קורה? בן אחד, אין לך בשביל לתת לי? משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו. בא אני אחד ועמד על הפתח. אמר להם, תנו לי פרוסה אחת, ולא השגיחו עליו. דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך לתת לי פרוסה אחת. מה זה בעצם המקום הזה שחנה? אתם גם יודעת, אני חושבת, וואי, לא נורא, עד שאני אמצא את זה דקה. נכון, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, בשביל מה בראת לי שדיים? תסתכל עליי, אני בריאה? מה, מיותרת? מה, בשביל מה נתת לי רחם? מה הרחם הזה יעשה בעולם? סתם יתפלק לך בטעות, אז היית בורא אותי בלי. אם בראת בי משהו, תן לו להתממש. ומה זה, מה זה השם צבאות? אני אקריא לכם את זה, לא צילמתי את זה פה. הרב קוק אומר שיסודה של המלכות זה חידוש ההרמוניה בין האידיאל... לא, סליחה, אני מסבירה לכם כבר. השם צבאות הלא הוא השם אלוקי ישראל. וצבאות ישראל, צבאות השם אמה. עוד הוא... בתוך הצבא שלו. מה זה הביטוי הזה צבא? נכון, השם צבאות. מה זה צבא? צבא מורכב מ... מה? אני לא שומעת. הרבה מה? לא יודעת מה, הרבה. שמעתי הרבה. הרבה חילות, הרבה פרטים, וואי, לגמרי הרבה פרטים, נכון? זה לא מספיק שיהיה רק איזה גנרל כזה מוצלח, עם מלא טקטיקות מלחמה, או כמה איזה יחידת ציירת כזאת, שתהיה גיבורה ואמיצה, או שייטת, שתלך ותעשה רק מבצעים בעורף האויב, וזהו. לא, יש אפסנאים ונשקייה, ובדיוק שמעתי על מישהו שהתגייס ליחידה שבונה את האדמיות של סיירת מטכ"ל לפני שהם יוצאים למבצעים. בסדר? אז תחשבו כמה יש לסיירת מטכ"ל מבצע. נגיד, וואו, סיירת מטכ"ל. זה מספיק רק שהם יהיו כאלה גיבורים, עזי נפש, מאומנים. א', מישהו צריך לאמן אותם. ב', זה גם לא מספיק. צריך מודיעין. וצריך מישהו שאחר כך יתרגם את המודיעין הזה לדברים מעשיים. ואפילו צריך בנאים ונגרים וכאלה שיעמדו ויקדחו. חיצות, קפסולות, לא יודעת אם הם בונים את זה שם. נכון? כדי שיהיה להם במה להתאמן. בדיוק דיברנו בשבת על המבצע חילוץ של נחשון וקסמן, שאמרו שאיזה משהו בהדמיה שבנו להם, הוא רק אחר כך ידעו שהוא לא היה מדויק, ועל השנייה הזאת, על השנייה של איפה הפתח או איפה החלון, לא יודעת בדיוק. אז זהו, על זה כל המבצע הזה קרס. מה זה הרבה פרטים? השם צבאות זה ביטוי לזה שאין אדם אחד מיותר בעם ישראל. כדי ששם השם, שהוא השם צבאות, הוא השם שמתגלה מתוך הצבא הזה של עם ישראל, יתגלה בעולם בשלמות, כל פרט ופרט צריך להיות נוכח. לא רק נוכח פה וי. צריך להיות שלם, צריך להיות מלא, צריך להיות חיוני, צריך להיות חי, צריך לעבוד את השם בשמחה. צריך לממש את המקום שלו. עם ישראל עכשיו, כשאנחנו קוראים את תפילת חנה, את האמת שגם עכשיו זה ממש מתאים, נכון? הוא נמצא במצב כזה שהוא אומר, יאללה, הנני. אנחנו רוצים שכל פרט ופרט יהיה נוכח. אתם זוכרות את אלקנה שעובר בערים. בואו, תעלו איתי. עם ישראל לא יכול בלעדייך. עם ישראל לא יכול בלעדייך. בואו לבית השם בשילות. תאירו את הניצוץ האלוקי שתמון בכם. זה לא יעבוד ככה אם תשבו בשקט ותחכו. אם לא תהיו אדם שלם מתוך הפרט הזה, אפילו בצבא אנחנו רואים את זה, נכון? לפעמים זה מדהים אותי איך הצבא כזה מתייחס לעריקים בכזה כובד ראש, אבל זה בדיוק זה. אף אחד לא יכול להרוק. אין דבר כזה מישהו שאומר, וואלה, קמתי היום, לא בא לי. לא בא לי. אין, צבא לא יכול, צבא, מה, אתם מבינות את המקום הזה? זה לא שמפקדים מחפשים להיות כאלה, חולה, לא יודעת מה, שכולם יקשיבו להם. צבא חייב שכולם כל הזמן יהיו שם, יהיו נוכחים, יהיו מלאים. השם צבאות, חנה מחדשת את הביטוי הזה. עכשיו, מה זה מלך? מי מנהיג את הצבא בעם ישראל, נכון? מי היה יוצא בראש הצבא? דוד. זה השם האהוב על אנשי קריית ארבע, בנות תאמצו אחלה שם, גם לנו יש. נכון? דוד מלך ישראל, ממנו לומדים עד היום בכל העולם, שהוא היה עומד בראש הצבא. מה זה עומד בראש הצבא? מלך זה בעצם ביטוי לאדם, מלכות בית דוד. זה בעצם ביטוי למי שמאחד בתוכו את כל הפרטים האלה. כל אחד מהפרטים שמרכיבים את עם ישראל, יש לו קישור פנימי, לא בוואטסאפ, בסדר? קישור פנימי אל המלך. כאילו המלך לוקח משהו, מקופל כזה קטנצ'יק, מכל אחד ואחד בעם ישראל, והמלך הוא השלמות של עם ישראל. הוא מצד אחד, השלמות של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. ומצד שני גם הפוך, הוא מבטא את המלכות האלוקית כאן, בעולם הזה. הוא הנציג הזה, המורם מעם, שיכול להיות צינור לדבר השם. כתוב שמלך, זה ממש בפרשות שלנו. הוא היה יושב כל הזמן עם ספר תורה בחיקו. ככה, ממש. כל אחד מישראל שבא, מה נכון כתוב שלכל אחד מישראל יש אות בספר התורה. כל אחד שבא מישראל ונפגש עם המלך, את מה הוא מזהה בו, בתוך המלך? הוא מתחבר אליו כי הוא רואה את האות הזאת. בספר התורה ששייכת אליו. אתן מבינות, מלך זה תפקיד דו צדדי, זה דו נתיבי, זה גם מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, להביא את האמת האלוקית כאן, לעולם הזה המורכב, שהרבה פעמים זה מסתתר לנו, איפה דבר השם מתחבא כאן, בתוך כל העצים והאבנים שמסביבנו, ומצד שני הפוך, הקדוש ברוך הוא לוקח כל אחד ואחד ומעלה אותו כלפי מעלה לריבונו של עולם. וחנה כשהיא אומרת, היא בדיוק אומרת את זה, כשהיא אומרת השם צבאות, כלום חסר לך? לתת לי בן אחד? אתה בראת עולם שלם, שלכל פרט יש בו משמעות, יש בו תכלית. כל פרט הוא חלק מהצבא שלך, כל פרט הוא חשוב, אז מה איתי? מה אני אעשה עם הרחם שלי, סתם? איפה הפרט הזה מקבל את הביטוי שלו במציאות? תן לי בן. תן לי בן. תן למהות שלי, לא רק בתור אישה שהיא אשתו של אלקנה. תן למהות שלי כאימא להופיע את התכלית שלה במציאות המיוחדת הזאת של השם צבאו. ויותר מזה, אם אנחנו מעלים את זה לרמת הכלל, בסדר הכלל של עם ישראל. תן לנו, לעם ישראל, את המקום להיות ביחד צבא שלך. ותמליך עלינו מלך, צבא בלי מי שיניג אותו, יש לו איזשהו ערך? לא, מה הם יעשו כל היום? יאכלו, יגעצו את המדים, יזחלו בחולות. לאף אחד לא יהיה כוח לזחול בחול, אם אין הנהגה שמובילה את הצבא הזה. צבא בלי מלך לא שווה כלום. מלך בלי צבא הוא גם לא שווה כלום. מה המלך הזה יעשה? הוא יגיד אחריי, הוא יגיד בואו נתקן עולם, הוא יגיד אפילו בואו, לא יודעת מה, נלך ללונה פארק. מה, הוא ילך לבד? אין לזה משמעות מלך שאין לו נתינים. בסדר? הדו צדדיות הזאת היא מובנת, נכון? וזה מה שחנה מחדשת לפני בורא עולם. השן צבאות. זהו. אין יותר גילויים פרטיים רק של עם ישראל. אנחנו רוצים להיות צבא. אנחנו רוצים להיות הצבא שלך, וזה עובד. בסדר? רגע, רציתי לקרוא, להגיד לכם עוד דקה. לא, אני מחפשת אצלי משהו. אז בואו נעשה שנייה סיכום. החידוש הראשון של חנה, נכון, בתפילה שלה, זה המקום הזה שאני לוקחת את מרירות הנפש ואני הופכת אותו לתפילה. וזה כל אחת, להיות במקום של לחדש שם השם צבאות, לא יודעת, מעצמי אני לא דורשת את זה, קצת גדול עליי, אבל מי שכן דורשת את זה מעצמה קדימה, חנה הייתה אחת משבע נביאות, לכו על זה, עזרת השם שנזכה. אבל אני חושבת שהמקום הזה שאני הופכת את התפילה, את המרירות נפש לתפילה, זה באמת משהו שאני יכולה לעבוד עליו בפנים. זה משהו, ותיקחו את הדברים האלה של הבחורה המהממת הזאת, שהיא אמרה, הכוח שלה להתגבר על הצער הזה, שבעלה לא עלינו, שנהרג בפיגוע, זה מהמקום הזה של להפוך, ששערי דמעה לא ננעלו. להפוך את המרירות הנפש לתפילה, לבכי של תפילה. החידוש השני, זה המקום הזה שלמען הכלל, ותתפלל על השם. היא לוקחת את הצרה שלה והופכת אותה להיות דבר לאומי. לא, אני לא תקועה רק בתוך עצמי, ואני חושבת שבדור שלנו זה באמת דבר שאנחנו, זה קשה לנו לעבוד עליו. הדור שלנו, התיקון שהדור שלנו עובר, וזה דבר מדהים, זה לבנות את הפרטים, נכון? כל פרט אחרי הגלות, שלא היה לנו צבע לכל אחד, בתוך הצבא הגדול הזה, לא היה ייחוד לכל אחד, היינו עסוקים מאוד מאוד בהישרדות, כולם היו נראים אותו דבר, לא היה מקום כמעט לביטוי אישי, כי כל אחד היה עסוק בלשמור על דלת אמותיו של חיים רוחניים, של חיים יהודיים, של חיים, קודם כל, בסדר? ועכשיו באנו לארץ ישראל, וזה המקום הזה של הצבא, לכל אחת יש את התכונות שלה, את הצבע שלה, את התרומה המיוחדת שלה לעם ישראל. כמו שחנה אומרת, בשביל מה בראת לי רחם? בשביל מה בראת לי שדיים? אני לא רק אישה, אני גם אימא. תן לי לבטא את כל הכוחות המיוחדים שלי. ופה אנחנו צריכות לעשות עבודה. למען מה? למען השם. למען הכלל, למען התיקון של העולם הזה. ואני אומרת את זה עוד פעם, כי אני חושבת שזו באמת משימה שהיא קשה בדור שלנו, כי אנחנו יכולות להסתכל על הדור שלנו בתור דור מאוד אגואיסטי, כל אחד דואג לעצמו, להגשמה עצמית, של מימוש עצמי, שהכל יהיה בדיוק בדיוק מדויק למה שאני רוצה, ואם לא זה לא עובר. מכירות? מזדהות? מכירות אנשים כאלה בדור שלנו? או שלא? שהכל צריך להיות מדויק, שלי, אישי, שירות לקוחות, לא קיבלתי את מה שרציתי, אני אחזיר לכם את המוצר. אני מאוד מאוד במרכז. מה? כולנו סיעה כאלה. אבל למה אנחנו כאלה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, עכשיו זה דור של תיקון הפרטים. הפרט, אני. אני עומד במרכז, אבל מה העבודה שלנו? לא להפוך, תראו, אפילו רשי כותב את זה בהתחלה של בריאת העולם, נכון? של עשה לו עזר כנגדו. שהרשי אומר שם, שלא יחשוב האדם, אני לא מצטטת בלשון מדויקת, תסלחו לי, כמו שהוא, הקדוש ברוך הוא, יחיד בעליונים, שכמו שאני יחיד בתחתונים, כמו שהקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים, זאת אומרת שמי אני? המלך של העולם. הנה תראו, רק אני פה בן אדם, מאמין שלי, האדם, החושב, המדבר, הבוחר, השולט בעצמו, הלא בעל חיים אינסטנקטיבי. אין עוד כמוני, רק אני. אז כמו שהוא יחיד בעליונים, גם אני יחיד בתחתונים. הוא יהיה המלך של העולם העליון, אני יהיה המלך של העולם התחתון. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא, לא חמוד, אעשה לו עזר כנגדו. שתבין שאתה לא מלך העולם. אתה בן אדם, זה מדהים, אבל תשים את עצמך במקום. אבל הדור שלנו, אחרי הגלות, אפשר להאריך בזה עוד הרבה, אנחנו לא נאריך בזה עוד הרבה, אבל בדור שלנו, זה חלק מהתיקון, להרים את הערך של הפרטים. בתוך הצבא הזה, כל אחת היא דבר. היא לא כולם נראים אותו דבר, אוכלכים אותו דבר, חושבים אותו דבר. כל אחת, כל אחד, יש את המקום שלו. מה הסכנה של זה? שאני עכשיו, שאני העיקר. שאני יחיד בתחתונים. שאני מלכת העולם והכל נברא בשבילי. זה מאוד עדין. בסדר, יאללה, אתם ילדות גדולות, אפשר לדבר על דברים מורכבים. זה מאוד דק. כי מצד אחד, אני רוצה לשים את עצמי במקסימום, אבל בשביל מה? כדי להיות כמו חנה. מה בראת לי רחם? בשביל, איך היא אמרה את זה? שהתיחה דברי תפילה לפניו יתברך שמו על הצער של מעלה, הנעשה מחמת שישרויה אתה בצער. עכשיו, כשאני עובדת על התיקון הפנימי שלי, בשביל מה? כדי שיהיה לי נוח, כדי שתהיה לי קריירה, כדי שכולם כל הזמן ירימו גבה כשאני עוברת מרוב שאני כזאת מיוחדת? לא. אז מה כן? על הצער של מעלה. או הפוך, על הגאולה של מעלה, לא הפוך, נרחיב את זה, על הגאולה של מעלה, כל התיקון הפנימי שאני עוברת, אני רוצה לקחת אותו ולהעלות אותו עוד כמה קומות למעלה. ריבונו של עולם, זה בשבילך, תעזור לי להיות צינור נקי לשפע האלוקי הרוחני המעשי, שאתה מוריד דרך הכישרונות המיוחדים שלי. וזה משהו שאנחנו יכולים לקחת מחנה, הפוך, בטוב, בעזרת השם, שזה לא יהיה דרך משברים וצער וחסרונות שאנחנו חווים במציאות. לקחת את המקום שלי ולהגיד, התברך שמו, אני רוצה את כל כולי בשבילך. כל המתנות שנתת לי, ואני עובדת על להיות אדם כזה, באמת, אמיתי. עם כל... בטח.
פשוט,
יפה,
עם
עוד פעם, מברך שלה, אני מסתדה
התחנה, ואני חושבת שזה גמרה, אני מרחיק לו את זה, שהוא מדבר על זה שכוונה מפלת השם, והיא אומרת לו, אם אתה לא מביא לי בן, אז אני הולכת לגרום לבעלי לכוונה לחשוב שאני אישה סוטה.
נכון.
ואז ממילא, כאילו אישה סוטה, אם חושבי בסם, אז היא מקבל, השם יתחייב לבן. אז כאילו, איך הוא מסתדר עם ה... זה הכי חשיבה, כביכול, אגואיסטית, להגיד, הקדוש ברוך הוא,
אני חושבת שזה לא ממקום, אם אנחנו מבינות את כל מה שעובר על חנה עד עכשיו, זה לא ממקום אגואיסטי. תראי, מדרשים הם תמיד משלימים אחד את השני. כאילו כל הפירושים של חז"ל, כל אחד אני חושבת מהם, זה איזשהו צד כזה שהוא מדגיש לנו בהתמודדות של חנה. את צודקת שהיא כאילו, מה זה משם את הקדוש ברוך הוא בפינה, ואומרת לו, אין, אתה לא יוצא מכאן. אני מקבלת בן, לא אכפת לי באיזה דרך אני עושה את זה. אז אנחנו יכולים להסתכל על החוצפה שלה, ולהגיד, באמת היא התנהגה פה בעזות קדושה, בסדר? נקרא לזה ככה. היא באמת לא משאירה לקדוש ברוך הוא מקום, אבל מאיפה זה בא? בסדר? זה מה שחזל לומדים מהשם צבאות, זה לחדד לנו מאיפה היא מגיעה. וזה לא רצון פרטי רע, ורצון פרטי, נכון? זה מה שנפש החיים אומר לנו. הנעשה מחמת שאיש רויה בצער, את צודקת. בזה גם הכוח הכי חזק שלנו, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין את זה, שזה שהקדוש ברוך הוא נותן לי משבר, זה כדי שמשהו בי יתפרק. לא כי הוא רוצה לפרק אותי, כי רק ככה זה יהיה קניין אמיתי. תחשבי על עצמך, כמה את מתפללת על מוריה רחל בת אורנית, בסדר? וכמה אמא שלה מתפללת עליה. כמה היא מתפללת עליה. כשיש משהו, בדיוק קראתי על זה, זה משהו אחר, אני לא זוכרת, אבל בשם מי. כמה שתפילה מעומק הלב עם משהו שהוא שובר הקיים, שכשאני נמצאת במקום, כביכול שאני שמה את הקדוש ברוך הוא בפינה, ואני אומרת לו, הכל אני אעשה. היא לא אמרה, היא לא באמת נהייתה סוטה. היא לא באמת נעפה, או חלילה נעשרה. היא אומרת, אני מוכנה לעשות הכל. למה? כי אני רוצה לחיות את החיים שלי בגדלות. הקדוש ברוך הוא גם אז לא חייב לתת לבן. היא לא יכולה, מפתח חיים זה רק בידי הקדוש ברוך הוא. אבל העמדת נפש הזאת, של אני פורצת, אני קורעת את השמיים, לא יעזור, אני עושה את כל מה שאני יכולה. גם נביא, נכון? כשאדם רוצה להיות נביא, הוא מתעלה, 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 הוא עושה את המקסימום שהוא יכול. בסוף, הקדוש ברוך הוא צריך לגעת בו. את זה אנחנו לא יכולים להכריח את הקדוש ברוך הוא. על מה יש לנו בחירה? כמה אני אעבוד פנימה לזקק את הרצון שלי. את צודקת שזה חוצפה. כאילו יש בזה חוצפה. שוב, חוצפה זאת מילה שלילית כזאת. יש בזה עזות פנים מול הקדוש ברוך הוא של תביעה מאוד מאוד חזקה. אבל היא לא באה על רקע ריק. כאילו אם אנחנו מבינות את כל מה שעובר על חנה, אני לא יודעת אם אני הייתי מצליחה לעשות את זה. לא יודעת אם גם אנחנו צריכות לעשות את זה. כל אחת צריכה לעשות את ההשתדלות שלה וללחוץ עוד קצת על הגז. בסדר? חשבת שהגעת לקצה ההשתדלות? עוד קצת. כדי להיות במקום הבאמת משתדל. אבל כל אחת מהמקום שלה, וחנה, היא מלמדת אותנו מה הקרקע שעליה ההשתדלות צריכה לנבוט. בסדר? מה העבודה הפנימית שאני מצטערת על צער השכינה. אני מעלה את הצער שלי להיות השלמה אלוקית. לא רק אני במקום שלי. טוב? קבע. נכון. אבל בשביל זה היא הייתה חנה. אני אומרת זה באמת, בגלל זה חנה, אחת משבע נביאות. מה? לא שמעתי עוד פעם, סליחה. א', בסוף הקדוש ברוך הוא אמר לה זה בסדר. זה לא אנחנו, נכון? מי שחותם כשרות על המהלך של חנה עשתה וכותב אותה בדברי הנביא ושולח אותנו ללמוד ממנה, זה ריבונו של עולם. הוא אומר לנו, התהליך הזה בגלל שהוא בא ממקום פנימי מאוד מאוד עמוק, ממקום פנימי שמאוד מאוד מחובר לריבונו של עולם ולא למקום הפרטי שלה, זה כל הדרך הפסוקים מוכיחים לנו את זה, בסדר? ותתפלל על השם, זה דבר מאוד מאוד יחידני, זה לא כתוב במקומות אחרים, וחז"ל מסבירים לנו את זה. בסוף הקדוש ברוך אומר לנו, את רוצה ללכת בדרך הנכונה, תלכי ככה. אני לא יודעת מה הקצה של ההשתדלות, אני לא יודעת, באמת, זה גם מקום מאוד מאוד אישי. דבר שאדם, אני חושבת, דבר שאדם מרגיש שזה השתדלות, שהיא כבר הופכת אותו להיות לא הוא, אז זה לא ההשתדלות הנכונה לו. לכל אדם, בדיוק היה לזה, אני מניחה כל אחד שעברה פה שלבים של קבלה לאוניברסיטה וכזה, היה לנו על זה הרבה דיונים במדרשה בסוף שנה, תמיד יש. מה ההשתדלות שלי? אם אני רוצה ללמוד ריפוי בעיסוק, ואני צריכה, לא יודעת כמה צריך פסיכומטר בשביל זה, זה 700, נכון? 699, סתם. כמה אני אדחוף את עצמי? כמה אני אעשה פסיכומטרי? כמה אני אשתדל? מתי אני צריכה לקבל תשובה שלילית שזה לא, מהקדוש ברוך הוא, שזה לא שלי? כל אחת ההשתדלות שלה היא שונה. אני צריכה להרגיש שלמה עם ההשתדלות שלי. בסדר? זה ברמה שלנו. על חנה, בסוף הקדוש ברוך הוא מודיע לנו. מעשיה, כוונותיה, התהליך שהיא עברה, רצוי בפניי. תלמדו ממנו. בסדר? אבל תלמדי מכל התהליך. לא רק מזה שהיא דוחקת את הקדוש ברוך הוא לפינה. תלמדי מכל העמדה הנפשית שהיא בונה בעצמה.
זה נראה לי מבטא לנו שאנחנו באמת
נכון, אבל באמת זה טבוע בנו. היכולות הרוחניות שלה, זה כשהרמב"ן כותב מעשה אבות סימן לבנים, הוא אומר לנו, התכונות הרוחניות טבועות בנו, קיבלנו אותן. מה נעשה עם זה? כמה נשכלל אותן? זה תלוי בנו. אבל יש לנו את הפוטנציאל הרוחני הזה. ואנחנו רואים את זה. לא יודעת, מי שמכירה סיפורים על נשים גדולות, אז אנחנו רואים את זה. הרבנית מרגלית יוסף, סתם הבת שלי עשתה הצגה עליה, אז למדתי קצת על הדמות שלה. מה, לגדל את הרב עובדיה יוסף, זה לא מספיק שיהיה לך בעל עם זיכרון פנומנלי שקורא דף ב-30 שניות וזוכר את הכל ועובר הלאה. זה לא מספיק. היא התמסרה לחיים של תורה בצורה, מה זה יוצאת מגדר הרגיל? זה הגדרה מעליבה, בסדר? היא משהו באמת, באמת נדיר. מי שהיא הייתה ילדה, כשהיא הייתה ילדה, אמא שלה נפטרה, אבא שלה התחתן עוד פעם בארץ, ואז היא הלכה לגור בחלב אצל אחותה, כי היא לא כל כך הסתדרה בבית החדש שהיה. ואבא שלה, אחותה שהייתה בארץ, התחתנה. ילדה בת 12 עלתה עם אוצר של, לבד, בסדר? עם שיירה של מבריחים, עם אוצר של מטבעות זהב בגרביים, ככה, בלילה סופה, המלכו ברגל מסוריה לארץ ישראל. את רואה מה זה אדם שבונה בתוכו תעצומות נפש. היא בחרה, באמת, יכול להיות גם שהקדוש ברוך הוא נתן לה כוחות, לכולם הוא נותן כוחות. שאלה כמה אנחנו חושפים אותם, והוא גם נתן לצרות להתייתן בגיל צעיר, לעבור לבית אחר בגלל אימא חורגת. נותן הכל. עכשיו, העבודה שלנו, מה אנחנו מציעים מזה? ואתם יכולות בעצמכם לספר סיפורים על סבתא שלכם ועל אימא שלכם, ואולי גם על עצמכם. אבל זה טבוע בנו, הכישרונות הרוחניים האלה הם שלנו. עכשיו אנחנו צריכות לעשות עם זה משהו. ונראה לי שאמרנו את זה שבוע שעבר, שהרבנית קניבסקי בענייני השתדלות, היא הייתה אומרת את זה, 95% מההשתדלות שלנו זה תפילה. 5% זה מעשים. מה, למה תפילה היא תופסת מקום כל כך נכבד? תגידי מה, התבלבלה? ממש התבלבלה. מה זה 95% זה תפילה? אז מה נעשה? כאילו איפה נשאר מקום למעשים עם 95? אבל זה אם אני מבינה שתפילה זה לא רק כמו הבת שלי, היא עומדת והיא עושה ככה עם הסידור קטנה, נכון? זה לא רק לעמוד ולמלמל עם הסידור, זה באיזה עמדה נפשית לנוכחות האלוקית בחיים שלי אני שמה את עצמי. הלוואי עליי כל מה שאני מדברת איתכם פה, שלא תחשבו שאני כזו צדיקה, בסדר? אבל נכון? זה איזה נוכחות נפשית פנימית אני נותנת לבורא עולם בחיים שלי. איך אני מזהה את המציאות?
כן, אבל הבקשה של חנה היא בקשה
מאוד ספציפית. בטח, אנחנו בני אדם. אנחנו לא נשמות מרחפות בעולם עם הילה כזאת. הכל בסוף זה בקשה ספציפית. תעזור לי להתקבל לאחיות, תעזור לי למצוא חתן, תעזור לי שתהיה לי פרנסה, תעזור לי שאחותי המעצבן תפסיק לקחת לי את כל הבגדים החדשים שאני קונה. לא יודעת, כל אחת מה שהיא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לה. הכל הוא ספציפי. אנחנו בני אדם, קרוצי חומר. הכל בחיים שלנו זה מעשי. לגמרי. אבל...
בסוף, כאילו,
אתה אמרת
על זה, זה לא שמה קשבור בו להיות כמו השפע. אבל אני לא אקלימו
הנכון
לשפע הזה.
נכון, אולי.
אז אני כאילו, לא, אני מרגיש שאני לא ברמה של חנה לבקש שמה ספציפי.
נכון.
אם לא לי מה ספציפי, אז אני מרגישה שהצפיות הן פחות... תיתן לי את זה, אלא תעזור לי לקבל את זה. כאילו, אני לא
דורשת
ממך משהו. תעזור לי
להתמודד
עם
הנכנסת. זה נשמע לי מדרגה מצוינת.
כן,
אבל
אני אומרת, זה כאילו...
לא. אני חושבת שהשאלה אם זה על לדרוש או לקבל בהבנה שהקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות. אני יכולה לבקש, א', מה זה לדרוש? אני יכולה לדרוש כמה שאני רוצה, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלי, באופן אישי לפחות הוא לא עובד אצלי, אבל נכון? אני יכולה לבקש, גם אם אני מבקשת מהקדוש ברוך הוא משהו שאני חושבת שהוא מתאים לי, אבל אני משאירה איזה פתח מילות ואני אומרת, נכון, את צודקת, אנחנו לא חנה. אנחנו לא חנה, חנה הייתה נביאה, זאת מדרגה. אני לא חנה, בטח אני לא חנה לצערי.
אבל גם אם אנחנו לא חנה, כאילו מתחנה עובדים בתפילה.
נכון, אבל לבקש להתחתן. אני לא יכולה לבקש להתחתן.
סבבה,
נכון?
אבל כמו שאני אגיד, כאילו יודעים להיות שהקדוש ברוך הוא,
אני נכון, אז בגלל זה אני אומרת, אני יכולה לבקש מהקדוש, אני חושבת ש... איך קוראים לך? הדס. אני חושבת שמה שהדס מבטאת פה, זה יש איזושהי הבחנה כזאת בין, אני חושבת, אני מקווה שאני אומרת דברים אמיתיים, לא חשבתי על זה עד הרגע, אז אני מקווה שנכוון לאמת. אבל אני חושבת שיש הבדל בין לבקש דברים שהם מסלול טבעי בעולם, בסדר, כמו בן, כמו להתחתן, שנכון, באמת לא כולם זוכים לזה, אבל ברמת העיקרון זה חלק מהמציאות, כמו שחנה אומרת, אז בשביל מה נתת לי רחם? לבין לבקש משהו, אני רוצה ללמוד רפואה, רפואת שיניים. אם אני לא אתקבל לזה, חיי אינם חיים. אולי זה לא התכלית שלי, אולי זה לא הייעוד שלי. יש פה ברור, בסדר? זה אולי מה שהתכוונת, הצינור לשפע. יש פה באמת איזשהו תחום אחר, כאילו משיק לזה כמובן, אבל של מי אני? מה הכוחות שלי? מה זה הצינור, להיות צינור לשפע? מה אני רוצה, מה אני רוצה או מחויבת מעצם היותי אושרית לגלות בעולם הזה, שזה מסלול של גילוי, ואולי שם באמת זה לא נכון לבוא לקדוש ברוך הוא בדרישות. אני רוצה להיות רופאה, סתם, אני בכלל לא רוצה להיות רופאת שיניים, איזה מקצוע, השם ירחם, פשוט חסר, מי שרוצה, מחפשת עבודה. אה? לא, אני לא מפחדת, סתם נראה לי מאפן, כל המחטט בפיות של האנשים. אבל, בסדר? באמת חסר רופא שיניים, מי שמחפשת מקצוע שתמיד יש לו ביקוש. מה? להתקבל? בסדר, קדימה, מה? קשה. אני חושבת שזה משהו טיפה שונה. אבל אני לא יודעת, לא חשבתי על זה לפני, כאילו לא ראיתי דברים שאני אוכל להתעלות באילנות גבוהים ולהגיד זה ככה. אבל אני חושבת שיש פה, זה קצת מסלולים, הם מאוד מאוד קרובים, אבל הם קצת אחרים. למקום שחנה מבקשת משהו, שהיא אומרת, זה הביטוי שלי בתור אדם, בתור אישה שלמה. תן לי את זה, מה?
על עצמי מתעדרות מוכנת, יורד על עצמי מתעדרות מוכנת,
נכון. אני חושבת מה שהוא שכחתי כבר איך קוראים לך. הדס. אני חושבת שמה שהדס אמרה של המקום הזה של להתפלל לקדוש ברוך הוא שאנחנו נקבל את הטוב שהוא נותן לנו, זה מקום מאוד מאוד משמעותי. מאוד. ומצד שני, זה כבר סוגיה של ביטחון והשתדלות. כמה אני שאלת המיליון דולר, עדי. זה באמת שאלת המיליון דולר, ואני חושבת שיש פה, יש בה שני ערוצים. אין לזה תשובה, אין לזה נוסחה. תכניסי ככה, תקבלי כמה נצחה לביטחון וכמה נצחה להשתדל. אני חושבת שמה שאנחנו לומדים מחזל ומחנה בפרט, זה קודם כל לנקות את הרצון שלנו. מה? לא, זהו, זה מה שאני אומרת, שקודם כל אני צריכה, בזה מה שחנה מלמד אותנו, אני צריכה לעבור תהליך של ניקוי הרצון שלי, שהוא יהיה ממקום מאוד מאוד מבורר, מה אני רוצה, למה אני רוצה את זה, בסדר? והיא מרת נפש ותתפלל על השם, מאיזה עמדה נפשית אני באה, מה הרצונות שלי, אם הם להתפלל על השם, או שיש לי כל מיני מניעים אחרים, ואני רוצה לזהות אותם ולהכיר אותם. זה דבר ראשון, כשאני אהיה, וואי, עבר מזמן, פשוט אני צריכה עוד במדרשה ב-11, כשאני אעבור את התהליך הפנימי הזה, עכשיו אני כאילו לוחתת על הגז בתפילה. זה באמת הרצון שלי, ריבונו של עולם, תפתח לי פתח. ואני צריכה להיות מוכנה לזה גם, שהדיבור האלוקי אליי יכול גם להיות לא, עכשיו, לא בכלל. וזה איזשהו שיח פנימי עם עצמי. אני שוב אומרת, אני מרגישה שהשתדלות שאני שלמה איתה היא השתדלות נכונה. השתדלות שהיא הופכת אותי להיות לא אני, לא שמחה, מתרחקת מהרצון הפנימי שלי, היא השתדלות לא נכונה. אני לא יכולה, אני לא יודעת גם להגיד מבחוץ עלייך עדי, זאת ההשתדלות הנכונה לך או לא. כי רק אחרי שנעשה עבודה פנימית של לנקות את הרצון ולרצות את זה מהמקום הנכון של ותתפלל על השם, אז אני אוכל להרגיש אם זאת ההשתדלות הנכונה לי או לא. אני אוכל לשתף אתכם, אני מאוד רציתי להיות פסיכולוגית, בסדר? ממש עשיתי, התנדבתי, אז בזמני זה היה שונה מהיום, הרבה יותר קשה. נרשמתי לשבע אוניברסיטאות שונות. וואי, זה היה מסכת איסורים קשה. ותמיד התקבלתי עד הרעיון ובראיון נפלתי. כאילו ככה, שנתיים, כאילו זהו. ואחרי שנתיים צריך כבר לעשות מבחן מתאם, מי שמכירה, זה מבחן מפלצתי כזה, שהיה צריך לעשות אותו עוד פעם. והרגשתי בשבילי, שאת כל מה שעברתי עד עכשיו, זה היה סבבה, עברתי את זה בתום. שזה הקש ששבר את גב הגמל לעשות המבחן הזה, אני לא מסוגלת, טכנית, לא מסוגלת יותר, נגמר לי. אז ידעתי שבשבילי, בסדר, אני נפרדת מהחלום, בסדר, ברוך השם, הגשמתי אותו בכיוונים אחרים. אבל זהו, בשבילי זה כבר, אני יוצאת מעצמי, כאילו אני ממש, ממש אני זוכרת פיזית, שפשוט הגוף שלי צעק, די, זה לא בשבילך. ואני צריכה עכשיו, אני ממש מאמינה בזה שבסוף אדם צריך להיות, לנקות את הרצון, זאת העבודה שלנו. זאת העבודה שלנו, ושחנה מלמדת אותנו, להיות קשובה פנימה לעצמי, מתוך המקום, והיא מרת נפש ותתפלל על השם. שאני רוצה לנקות את הרצון שלי, שהוא לעשות רצונך כרצוני. ובעזרת השם, זאת עבודה שהיא לא נגמרת בגיל 22 כשגיליתי אותה. היא עבודת חיים כל הזמן. אז כנראה כולנו רופאות שיניים, כל היום מנקות, רק לא את השיניים, דברים אחרים. טוב, הלוואי שניפגש גם שבוע הבא. אני ממש מקווה. ותודה רבה. ושנכתב ונחתם בספר חיים טובים, בשנה טובה בעזרת השם.